בסרט השני שיצא ב-2003, במטריקס רילודד, הייתה הצנה שטריניטי הייתה צריכה להיכנס למטריקס כדי להציל את ניו. ואז היא ניצלה חולשה שיצאה ב-2001, חולשה אמיתית, כאילו בפרוטוקול של SSH, ב-CRC32, שיכולה לתת לגישת רוט למכונה. ועשה את ההתקפה הזו, ונכנסה למכונה וקיפתה את הרשת חשמל.
מעולה, אז מה אהבת בזה?
שזה אמיתי.
וג'די זאבט הוא מייסד שותף בחברת הסייבר אורקה סקיוריטי. הוא בוגר תואר ראשון מהפקולטה למדעי המחשב. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר על איך הוא הגשים את חלום ילדותו לעסוק במדעי המחשב, על החברה שהקים במו ידיו ושהפכה לאחת החברות המצליחות בעולם, ועל איך נוכל לשמור על עצמנו ברשת. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז אני וג'די זאבט, בן 40, מכפר מנדה. למדתי בטכניון בפקולטה למדעי המחשב, סיימתי תואר הנדסת תוכנה, וישר אחרי הלימודים התחלתי לעבוד בצ'ק פוינט בתל אביב. עבדתי שם קצת יותר מ-13 שנים, עד ינואר 2019, שיצאתי אני ועוד שבעה עמיתים שלי מצ'ק פוינט, והקמנו את חברת אורקה סקיוריטי, שאני עובד בה עד היום.
רציתי לשאול אותך איך הגעת בכלל לתחום המחשב?
מהילדות שלי אני בגדול מתעסק עם מחשבים. אבא שלי היה עושה קורסים ולמד השתלמויות בטכניון, בתקופה של המחשבים הגדולים והכרטיסים המנוקבים, ואז שהייתי בגיל 6, אבא קנה מחשב הביתה, זה היה קומודור 64, למי שיודע, וזה היה המחשב הראשון בכפר, ומאז אני מתעסק עם מחשבים. התחלתי לשחק, ואז התחלתי לתכנת כל מיני דברים, שומר מסך לקומודור, ואז לתכנת משחקים פשוטים, ומאז אני כאילו מרותק לתחום הזה, ואז בתיכון למדתי מחשבים, פיזיקה ומתמטיקה, ומשם הדרך הייתה סלולה להיכנס לטכניון ולתחום.
והוא קנה את המחשב בשבילך, או הוא קנה את זה לבית?
כן, הוא קנה בשבילי, כן.
הוא ידע שאתה אוהב, או ש...
כן.
בעצם החלטת ללכת, זה היה מבחינתך טבעי, הבחירה במדעי המחשב, זה ככה גם מתאים למה שבבית חשבו שאתה צריך לעשות?
אז יש פה כאילו שני פנים לתשובה. אז יש את ההורים והמשפחה הקרובה והחברים הקרובים שמהיום ראשון ידעו שוואג'די כאילו בתחום הזה, אוהב את התחום הזה, והוא כנראה ייכנס לעולם של ההייטק והתכנות, והיה כאילו, הדוד שלי גם למד בטכניון, גם בשנות ה-90, שזה לא היה כל כך טריוויאלי, והוא כאילו התחיל להראות לי דברים, הלכתי לטכניון כמה פעמים, ונמשכתי לתחום הזה, אבל מצד שני יש כאילו את החברה, כאילו, והמעגל היותר רחוק, שהייתה איזושהי הסכמה או מחשבה שתלמידים וסטודנטים טובים הולכים ללמוד דברים מסוימים. נגיד, זה היה רפואה, כאילו, בשנים האלה. ואז, כאילו, אנשים היו מופתעים, כאילו, יש לך ציונים טובים, למה אתה הולך ללמוד מחשבים? למה לא רפואה? והייתה גם בשנות ה-2000, כאילו בשנת 2000 הייתה בועת ה-dot-com שהתחילה להתפוצץ, ואז כאילו גם התחום היה לא ברור איפה הוא הולך, אבל אני אישית האמנתי שזה העתיד, ולכן לקחתי את הסיכון הזה, והתחלתי ללמוד מחשבים בטכניון.
כאילו זה היה מהלך כאילו ריסקי.
נכון, זה היה ריסקי.
שזה פחות ריסקי, מקובל, כן. בחברה הערבית, אני מבינה.
נכון, אבל כנראה שזה השתלם.
אתה לא מצטער. בתקופת הלימודים בטכניון היו איזה שהם קשיים מיוחדים, אתגרים שהתמודדת איתם?
כמובן. התקופה, כאילו הלימודים בטכניון זה פרויקט מאוד גדול וקשה ומאתגר. כאילו לפחות בתקופה הראשונה, בסמסטרים הראשונים זה היה מאוד מאוד קשה, שכאילו לצעיר כאילו ערבי שבא מכפר בגיל 18, כאילו, לעזוב את הכפר, לעזוב את האנשים, ללכת לגור במקום אחר, להכיר אנשים חדשים, שפה חדשה, רמה אחרת של לימודים, וזה היה ממש מאוד מאוד קשה בהתחלה, אבל אחרי כמה סמסטרים, כל אחד מוצא את הדרך שלו, שיתגבר על המשימה הזו, שנקראת תואר בטכניון, ולסיים אותו כמו שהוא רוצה.
כן, הלם השנה הראשונה זה נקרא.
כן.
אז בוא נקפוץ קדימה למה אתה עושה היום.
אז אני, כמו שאמרתי, בינואר 2019 יצאנו מצ'ק פוינט והקמנו את חברת אורקה סיקיוריטי, שאנחנו מתמחים בקלאוד סיקיוריטי. אנחנו נותנים פתרון ללקוחות שיש להם סביבות בענן, אם זה ב-AWS, GCP, Azure וקלאודים אחרים. ואני מייסד שותף באורקה סיקיוריטי ומהנדס תוכנה בכיר שם. ואני, בגדול, אני יכול להגיד שאני אחראי על כל ה-vulnerability management שיש בחברה, ומה אנחנו מוצאים ב-workload של הלקוחות שלנו.
כלומר, השירות שאתם נותנים זה סיוע ללקוחות באיתור...
אורקה סקיוריטי כאילו באה כדי לתת פתרון של בעיה שהיא כל הזמן הייתה קיימת בשוק, ולענות על שאלה מאוד פשוטה. כאילו, אני נותן לך סביבה בענן, תגיד לי איזה בעיות יש לי. ולפני שאנחנו נכנסנו לשוק הזה, כל הפתרונות שהיו קיימים והחברות הגדולות הציעו אותם, הם לא היו פתרונות מותאמים לקלאוד. והיו לפעמים מצריכים פרויקטים של אינטגרציה והטמעה של שבועות וחודשים ולפעמים שנים, ובסוף אנחנו מקבלים מקסימום 50% coverage מהבעיות שיש לי בסביבה. ואז אנחנו באנו באורקה סיקיוריטי ואמרנו, אנחנו ניקח על עצמנו את כל האתגרים הטכנולוגיים שיש בפתרון שאנחנו רוצים, אבל המטרה שלנו זה להקל על הלקוחות ולתת להם אופציה שתוך כמה דקות הם יעשו כמה שלבים פשוטים, כמה קליקים, ואז יש לנו הרשאות לקרוא את מה שיש להם בסביבה, ותוך כמה דקות אנחנו נותנים להם את התמונה המלאה והעמוקה לכל מה שקורה להם בסביבה מבחינת בעיות, אם זה סיסמאות חלשות, אם זה vulnerabilities שאטאקרים יכולים לתקוף, אם זה PII שחשוף לאינטרנט, וכל מיני אלרטים שאנחנו גם מתעדיפים אותם ללקוחות, ואנחנו נותנים להם, במקום לתת להם 1,000 אלרטים שהם צריכים לטפל, כי אז הם לא יעשו כלום, אנחנו עושים להם תעדוף, ואומרים להם, יש לכם 5 בעיות גדולות, תטפלו בהם עכשיו.
כלומר, אתם גם מזהים בעיות שאולי קודם לא היו מזוהות, מתעדפים אותם, אבל גם המהירות והאופן שזה מונגש ללקוח הוא שונה ממה שהיה קודם?
בדיוק, כן. אז חברות שהיו ותיקות בשוק, כמו צ'ק פוינט, פאלו אלטו, יש להם טכנולוגיה שנקראת אג'נט. כאילו הם באו ללקוחות ואמרו להם, תיקחו את פיסת הקוד הזו, התוכנה הקטנה, ותתקינו אותה על ה-workloadים והאסטים שיש לכם. עכשיו, אם יש סביבה של 10-100 מכונות, זה בסדר. ייקח חודש, ייקח זמן קצר לשים את האג'נטים האלה. אבל תחשבי אם יש לך סביבה של 10,000 אסטים או 100,000 אסטים, כמה זמן זה יכול לקחת, ולא תמיד אפשר להתקין, כי יכול להיות שמכונות מחוברות, יכול להיות שמכונות לא מחוברות לאינטרנט, לא יכולות להוריד את הקוד של האג'נט, ואז הכיסוי שהם נתנו הוא מאוד מאוד חלקי. ואז אנחנו באנו, לא צריך אג'נט, אנחנו המצאנו טכנולוגיה חדשה שנקראת סייד סקנינג, שבסך הכל אנחנו מבקשים מהלקוחות שלנו שיתנו לו... שיתנו לנו הרשאות לקרוא את הסביבה שלהם ואת ה-storage blocks של האסטים שלהם. אנחנו לוקחים את זה הצידה, עושים כל מיני בדיקות, אנליזות, ותוך כמה דקות מחזירים ללקוחות תשובה עם כל הבעיות שיש להם בסביבה.
ואתם גם הפכתם לחד קרן, נכון? זה קרה?
נכון, כן. אז אצלנו הגדילה הייתה באופן מטורף, כאילו בכל הכיוונים, כאילו גם מבחינת כוח עבודה יש לנו, אם התחלנו בינואר 2019 8 עובדים, כאילו המייסדים, היום בפחות מ3 שנים אנחנו הגענו כמעט 280 עובדים, בכל העולם. יש לנו משרדים בארצות הברית, באנגליה, בבלרוס, באסיה, יש לנו מרקטינג וסלס בכל העולם, הלקוחות שלנו גם, כאילו יש לנו לקוחות מכל העולם, גם גדולים, גם קטנים, גם בפורצ'ון 500, וגם סטארט-אפים מאוד קטנים, וגם המוצר, כאילו אם התחלנו כאילו ממוצר שאחרי כמה חודשים היה לנו MVP מאוד קטן ויפה שהתחלנו להראות ללקוחות שזה עובד, אז אנחנו גם מתחילים להוסיף עוד פיצ'רים ולהסתכל על עוד כיוונים שיש בקלאוד, ואנחנו מגדילים את המוצר שלנו. וגם מבחינת השקעות, כאילו במאי 2019 קיבלנו את הסיד, את ההשקעת סיד שלנו, ואז היה לנו ראונד A וראונד B, ובראונד C, מי שהשקיע בנו זה קרן השקעות של אלפאבית, קפיטל ג'י, שחברת האם של גוגל, ואז הגענו כאילו לאבליואשן של 1.2 מיליארד דולר, ונהיינו יוניקורן, ואז היינו, עשינו עוד השלמה של ראונד C, ואז השווי עוד פעם קפץ ל-1.8 מיליארד דולר.
מדהים. ומה התוכניות שלכם להמשך?
אז החזון שלנו מאוד ברור, כאילו אני והמייסדים, ואנחנו גם מגייסים עובדים שיעזרו לנו להגשים את החלום והחזון הזה, והוא חזון מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים להפוך את אורקה שתהיה חברת הקלאוד סיקיוריטי הגדולה בעולם.
הטכניוניסטים.
רציתי לשאול אותך באמת על ככה כל המתקפות סייבר שאנחנו שומעים עליהם באמת על בסיס יומיומי, מה אפשר לעשות כדי להימנע מזה?
כן, אז אנחנו כאילו באמת כאילו אנחנו באורקה מנסים לעזור ללקוחות שלנו, וגם בכלל לעזור לשוק הסיגוריטי שנהפוך את הענן למקום בטוח יותר, ושאנשים וחברות וארגונים ירגישו בטוב כאילו לעבור לקלאוד, כי זה יותר בטוח. ולפני כמה שבועות צוות המחקר שלנו באורקה פרסם שתי חולשות מאוד מאוד גדולות ב-AWS, כמובן שהפרסום היה בתיאום עם AWS, והם סגרו את הפרצות לפני שפרסמנו אותם. אנחנו עוזרים גם ללקוחות וגם לוונדורים של הקלאודים, באמת לגרום למקום הזה שנקרא קלאוד, להיות מקום בטוח יותר.
ואיזה ככה, בתור אנשים פרטיים, דברים שאנחנו יכולים לשים אליהם לב ברמה האישית, כל מיני...
אז יש כמה דברים שאנחנו כאנשים פרטיים יכולים לעשות כדי להגן על עצמנו, על המחשב, על הטלפון. לכולם יש סמארטפונים היום. אז ההצעה הראשונה זה תמיד להתקן את המערכת הפעלה של הטלפונים, תמיד להיות בגרסה הכי אחרונה, כי אם נגיד אפל פרסימה עכשיו... אפדייט חדש ל-iOS שלהם, שכתוב שם שתיקנו כמה פרצות אבטחה, וכדאי להתקן, אז באמת כדאי להתקן, לא, שלא נשאר עם הגרסה הפגיעה, ויבוא מישהו וישתיל לנו תוכנת רוגלה בתוך המכשיר, ויתחיל לסוטט לחיים הפרטיים שלנו. ועוד דבר נוסף, צריך כאילו להתנהג באחריות, כאילו אם מקבלים לינק או אימייל שאנחנו לא יודעים מי השולח, אז לא ללחוץ שם על לינקים, כנראה שמישהו מנסה לעשות לנו פישינג ורוצה לגנוב את הכרטיס אשראי, או להתקין אפליקציית ספייוור אחרי שאנחנו לוחצים על הלינק. אז צריך תמיד לשים לב לדברים קטנים, כאילו לינקים שאנחנו לא מצפים, לא ללחוץ, אם נכנסים לאתר ורוצים לשים שם נגיד את הכרטיס אשראי, אז לשים לב כאילו שיש מנעול למעלה ליד ה-URL ו-SSL, וזה בטוח ודברים כאלה.
מעולה, תודה. אתה יכול לספר לנו על איזושהי פרצה ככה שטיפלת בה, שאתה זוכר במיוחד?
אז לפני כמעט, בסוף שנה שעברה, בתקופת הקריסמס, התגלתה חולשה מאוד רצינית באחת הקומפוננטות של ג'אווה, שיש מיליוני יוזרים ואפליקציות שמשתמשות בתשתית הזו לעשות לוגינג בתוך הג'אווה. והייתה פריצה מאוד מאוד גדולה וקלה, קלה להפעלה, כאילו לעשות לה אקספלויט. ואז זה היה בסוף שבוע, כאילו בטוויטר התחילו לדבר על זה, והתחילו לצוץ שמועות של, על ה-CV הזה, ואז אני הייתי הראשון שקפץ באורקה, ואמרתי, אני אקח את זה על עצמי, ועבדתי על, על זה בסוף שבוע, שישי, שבת ראשון, ואחרי כמה שעות היה לנו את הדטקשן של ה-CV הזה באורקה, והלקוחות שלנו מאוד מאוד היו מרוצים מזה, כי מוצרים אחרים שהם התחילו להריץ כדי להשוות, לא הציגו את האלרט הזה שיש להם פגיעות, ואנחנו כן הצגנו את זה. זה היה אחד הדברים באמת המגניבים שעשינו בחודש האחרון.
אז מי באמת הלקוחות של אורקה?
אז יש לנו, יש לנו הרבה לקוחות, כאילו מה שאמרתי, יש לנו לקוחות מאוד גדולים, גם בארצות הברית, גם באירופה, ויש לנו גם בארץ לקוחות גדולים, ואנחנו כאילו מציעים את השירות שלנו לכל לקוח שיש לו סביבת ענן, לא משנה מה הגודל שלה, אז הוא יכול לבוא אלינו, לעשות POC, ועכשיו לפני כמה חודשים גם נתנו את האפשרות לעשות טרייל, 30 ימים בחינם, כל מי שרוצה יכול לעשות אונבורדינג לחשבונות שלו ולהתחיל לסרוק בחינם 30 ימים.
דיברנו קודם על הציפיות ככה בחברה הערבית, ואיזה מקצועות או תחומים הם יותר מקובלים, אני מניחה שככה היום יש גם איזשהו שינוי, אבל אתה הרגשת את זה גם בהשתלבות שלך בהייטק, הרגשת איזשהו קושי או איזשהו שוני?
אז אני אישית, האמת, לא הרגשתי את זה בעצמי, כי באמת, כאילו, אחרי שסיימתי את התואר, אמרתי, אני אקח קצת כמה חודשים ככה לנוח בבית, לנקות את הראש, לטייל קצת, ואז ביום אחד חבר שלי שלמד איתי בטכניון, שלח לי מייל, אומר לי שיש משרה פתוחה בצ'ק פוינט לג'וניור, בוא תכתוב קורות חיים ותשלח. וזה מה שעשיתי, כאילו, כתבתי קורות חיים, שלחתי לחבר שלי, ואז עשיתי את המבחן, רעיונות, והתקבלתי. אבל באמת, כאילו, בתקופה שאני סיימתי, היו הרבה בעיות, כאילו, לסטודנטים שסיימו את התואר, להשתלב בחברות ההייטק. ואני מכיר, באמת, כאילו, עשרות סטודנטים שסיימו, והם היו מאוד מאוד טובים. היום, כאילו, נחשבים לטלנטים מאוד גדולים, והיה להם קשה למצוא עבודה. אבל אני חושב שהמצב מתחיל להשתנות, והיום יותר קל להיכנס לחברות ההייטק, בגלל כאילו שגם לפני 20 שנה, אנחנו מדברים לפני 20 שנה כמעט, אז לפני 15-20 שנה לא היו גם ערבים נגיד במחלקות ה-HR, או במחלקות שאחראיות על הגיוס, ועם הזמן כאילו אנחנו התחלנו גם להיכנס לשם, ואז זה משפיע, כאילו, זה משפיע, כי בסוף המודל, כאילו, של הגיוסים בהייטק זה חבר מביא חבר. אז אם יש מישהו ב-HR שמכיר מהנדס טוב, אז הוא ידחוף, בוא נקבל אותו, בוא ניתן לו צ'אנס. עבד, לא עבד, בסדר, ניפרד בשלום. והיום, כאילו, גם מה שעוזר זה כל העניין של הדייברסיטי, שחברות גדולות הביאו אותו, כאילו, לארץ, כמו גוגל ואמזון ומייקרוסופט ופייסבוק, שהם כאילו דוגלים בדייברסיטי שם, אבל יש לנו גם פה צריך להיות דייברסיטי. וזה באמת עוזר לשכבות אחרות להיכנס לשוק הזה של ההייטק.
זאת אומרת, אתה חושב שהקושי היה בכניסה, לא אחר כך ב...
כן, אני חושב שהכניסה היא המכשול המאוד גדול לנו, כאילו הערבים, להיכנס להייטק, ויש אנשים, אני מכיר אנשים שעשו 5, 6, 7 רעיונות, ואז התייאשו ועברו למקצוע אחר.
באמת. מה גרם לך בעצם לעזוב את צ'ק פוינט? גם דיברנו קודם על סיכון ועל סביבה בטוחה, בסך הכל זאת סביבה די בטוחה, ולקפוץ למים הקרים של היזמות.
אני עבדתי בצ'ק פוינט 13 שנים, ואחרי כמה שנים אתה צובר ניסיון וביטחון ש... אתה יכול לנסות דברים חדשים, והיה גל כזה בצ'ק פוינט ב-2008-2010, שאנשים יצאו מצ'ק פוינט והקימו סטארט-אפים, והצליחו ומכרו והגדילו את הסטארט-אפים שלהם, ואני אישית הכרתי 5-6 אנשים שעשו את זה, ואז כאילו אתה אומר לעצמך, למה אני לא? כאילו למה הם יכולים ואני לא? ואז כאילו במחשבה אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו מושילי מתישהו. אני רוצה לצבור ניסיון, ובשלב מסוים, אם תהיה הזדמנות לצאת ולעשות אתגר חדש, וסטארט-אפ מושילי, אז אני אקח את ההזדמנות הזו. ובאמת, אחרי כמה שנים, הגיעה ההזדמנות לצאת עם עוד 7 חברים, ולהקים את אורקה.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
אז ככה, לקראת סיום, גם רציתי לבקש ממך לספר על איזשהו פרויקט, או חלום, או איזושהי יוזמה שאתה רוצה לקדם, שזו הזדמנות בשבילך להגיד.
אז בפן המקצועי, אני מאמין באורקה, ואני מאמין באנשים באורקה, ובאמת החלום שלנו והחזון שלנו זה לקחת את אורקה מהמקום הטוב שהיא נמצאת בו היום, ולקדם אותה עוד קדימה, ושנהיה החברת Cloud Security הגדולה בעולם. ויש גם, יש לי משהו שאני מנסה לקדם בחברה הערבית, שזה לעזור לסטודנטים, לתלמידים, להיחשף לעולם הזה של ההייטק, של התכנות, של ההנדסה, המקצועות האלה, ואני מאוד עובד על זה קשה, ולגייס עובדים ערבים, כל אחד שפונה אליי ורוצה להיכנס לעבודה, אני מגיש לו את הקורות חיים, דוחף אותו לרעיונות, לא לפחד, לנסות את דברים חדשים, ואני הולך לבתי ספר, לתיכון, ומרצה לתלמידים שיחלמו בגדול, לצאת
מהאזור הנוחות.
לצאת מהאזור הנוחות, והדברים שכל הזמן דוחפים להם לראש, ולחשוב קדימה.
כן, שוב, אתה מדבר פה על שני סוגי חסמים, גם חסם של בכלל לבחור במקצועות האלה מראש, ולבוא ללמוד אותם, וגם אחר כך בכניסה לעבודה. למרות שבשני הדברים אנחנו רואים איזשהו שינוי, אבל...
למרות שעדיין האחוז המוסקים, כאילו האחוז של הערבים בהייטק זה בין 2.5 ל-3.1 אחוז. אם אנחנו משווים את זה למקצועות אחרים, כמו רפואה, סיעוד, רוקחות, זה אחוזים לא מתקרבים לשם בכלל. כן. ואם אנחנו 20 אחוז מהאוכלוסייה, אז... לפחות שנהיה 10% או 15% בתעשייה. ואני אישית כאילו באורקה לקחתי על עצמי פרויקט כזה, שכמה שיותר אני מכניס ודוחף אנשים להיכנס לזה. באמת הצלחנו לגייס ערבים בכל התחומים, גם בפייננס וגם בליגל וגם בפיתוח, ואנחנו עכשיו עומדים על לדעתי 8% או 9% מהעובדים שיש בארץ שהם ערבים. ו... יש לאן לשאוף עדיין.
כן.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
אוקיי, רציתי לבקש ממך עצה לסטודנט או לסטודנטית שמתחילים את הלימודים בטכניון. זה יכול להיות ספציפית לחברה הערבית או לא, מה שאתה מרגיש.
סבבה, אז אני קודם כל מציע לתלמידים שמסיימים תיכון באמת לבחור את המקצוע שהם רוצים ללמוד, והם אוהבים ונמשכים לתחום הזה. כי זה כנראה ימשיך איתם הרבה שנים קדימה בלימודים ואחרי זה בעבודה, ויש מצב שימשיך איתם עד לפנסיה. אז הבחירה למקצוע ללמוד באוניברסיטה זה מאוד חשוב, ואנחנו כחברה ערבית באמת אנחנו נכנסים לסוג של הלם, מה שאמרת, בסמסטרים הראשונים, כי הכל חדש, כאילו גם מבחינת שפה. אנחנו באים, אם דיברנו בכפר כל הזמן ובבתי ספר בערבית, עכשיו אנחנו באים כאילו לדבר בעברית עם המתרגלים והמרצים והסטודנטים האחרים, ולהגיש עבודות באנגלית. ואז כאילו זה ממש שוק כזה שאנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל העצה שלי פשוט לא להתייאש, כאילו למשוך את הסמסטר הראשון והשני, ואחרי זה בחופשת קיץ של אחרי שנה ראשונה, הדברים מתחילים לשבת טוב בראש, והדברים ילכו לכיוון הנכון.
כן, וגם לזכור שלכולם קשה. שנה ראשונה היא קשה. נכון. לכולם, כולם.
מה אתה הכי אוהב בטכניון?
רציתי לשאול מה אתה אוהב בטכניון.
אני חושב שיש משהו מיוחד בטכניון, שזה כמות המידע. גם הטכני וגם המעשי וגם התיאורטי שהוא נותן לסטודנטים שם, שאחרי זה כאילו בחיים האמיתיים, בקריירה, הם ממש דברים מאוד מאוד חיוניים ועוזרים להתמודד עם בעיות אמיתיות שאנחנו נתקלים בהם.
הטכנוניסטים. מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר?
אני חושב שהטכניון נתן לי את היכולת לתפקד בצורה טובה, טובה יותר במצבי לחץ ומשברים, ובמצבים שמצריכים יכולות של תגובה מהירה, תוך כדי שמירה על איכות התגובה. וזה לדעתי אחד הדברים שמייחדים את הטכניון, כי התקופה בטכניון היא מאוד לחוצה, וזה מה שצריך שם. כאילו זה, אתה צריך להתנהג בצורה טובה תחת מצבי לחץ, וזה מאוד מאוד עזר בהתמודדויות שלי עם בעיות בקריירה.
ועכשיו, השראה טכניונית.
רציתי לבקש ממך שתגיד כמה מילים על בוגר או בוגרת שהם מעוררי השראה עבורך.
אז אני מאוד מעריך את פרופסור חוסם חייק, גם בפן הטכנולוגי שהוא עושה, וכל הסטארט-אפים והמחקרים והדברים המגניבים שהוא עושה כדי לעזור לאנושות ולקדם את התחומים שהוא אלוף בהם, ולא פחות חשוב, כל המאמץ שהוא עושה גם לקדם את הדברים האלה בחברה הערבית, וכל ההרצאות שהוא נותן, וכל הדוקטורנטים והסטודנטים שהוא מקבל, ועוזר להם להתקדם. וזה ממש ממש מאוד, אני מעריץ לו מאוד.
זה נראה לי סיום מעולה לפרק הזה. עוד דברים שפספסנו?
אז בדרך כלל בסרטים, אם הם רוצים להראות סצנה של האקינג או משהו כזה, אז מביאים כאילו מסכים גדולים, ומישהו מקשקש ג'יבריש, ואף אחד לא מבין מה הולך שם. אבל אני מעריץ מאוד גדול של המטריקס, של סדרת הסרטים של המטריקס, ובסרט השני שיצא ב-2003, במטריקס רילודד, הייתה סצנה שטריניטי הייתה צריכה להיכנס למטריקס כדי להציל את ניו. ואז היא הייתה צריכה לפרוץ לתחנת החשמל והוריד את החשמל בעיר. ואז בשנייה אחת רואים את המסך שלה, שהיא יושבת מול המחשב, ואיך היא עשתה. והיא ממש עשתה התקפה כמו שהאקרים עושים באמת. כאילו היא עשתה קודם כל מיפוי לרשת, ואז ראתה שיש שרת שהפורט 22 פתוח, שזה SSH, ואז היא בדקה אם הפורט, היא יכולה לגשת לפורט, ואז היא הצליחה, ואז היא ניצלה חולשה שיצאה ב-2001, חולשה אמיתית, כאילו בפרוטוקול של SSH, ב-CRC32, שהיא יכולה לתת לגישת רוט למכונה. ועשה את ההתקפה הזו, ונכנסה למכונה, וקיפתה את הרשת חשמל.
מעולה, אז מה אהבת בזה?
שזה אמיתי.
יופי, תודה רבה.
בכיף. תודה לך.
נהניתי מאוד לדבר איתך, אני מאחלת לך המון הצלחה.
תודה.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסטס, גוגל פודקאסטס ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.